באיזה שלבי ההתפתחות אנחנו מגיעים לעירה הנכונה. באיזה שלבי התפתחות אנחנו מגיעים ליראה הנכונה. בבקשה.
שלב ראשון, מתחברים.
שלב שני, מוצאים מרכז משותף, חום. שני, מוצאים מרכז משותף וחום.
כל השלבים אנחנו צריכים את העירה, ויש לנו שלבים שאנחנו מאבדים את העירה ואנחנו נמצאים בבלבול, ואז אנחנו צריכים למצוא אותה מחדש.
ואולי באמת בחיפוש מחדש אחרי איזושהי נקודה אחת עקבית, להיכנס יותר ויותר לאמצע של הקבוצה, כמו שאנחנו אומרים.
להיכנס לאמצע של הקבוצה זה להיכנס לתוך הלב של החברים ולהתאמץ לרצות שכל חבר יצליח בעצמו להגיע למרכז הקבוצה.
ובמאמץ הזה לגלות שהבורא הוא מניע את הכל מקדימה מאחורה, והגילוי הדרגתי של הגדלות שלו שממלא את הכל מביאה אותנו ל עירו מפניו יותר ויותר.
ברגע שהוא מגולה לנבראים, אז לא רוצים ליפול מזה, ומה שמרזיק אותם זה רק החיבור ביניהם.
כדי לא לפגום בקשר שכבר קיים בין החברים.
ונמצא בפחד על זה שלא חושב על החברים באמת, שיהיה להם כוח להיות מחוברים.
וכל הזמן הוא שומר בזמן הזה על הקשר עם המטרה שבעצם מחיה את אותה היראה כלפי לא לפגום בשלמות של הכלי.
שהשלמות של הכלי היא מתבטאת בשדה המשותף, בהרגשה המשותפת, שרוצה לתמוך בכולם, שכולם יתבטלו כלפיה ויספגו ממנה.
כל הזמן אנחנו צריכים להיות בהירה כלפי חיבור, ולרצות לגלות את הבורא ותקן את עצמנו.
לתקן את עצמנו לכיוון אותה התכונה שהם מלמדים אותנו, אותה תכונת ההשפעה. זה מרוץ אחרי משהו אולי שהוא פחות נגיש מבחינתנו, אבל המגמה היא צריכה להיות קבועה לכיוון הזה.
שאלה שנייה. באיזה מגמה אנחנו צריכים לחבר את העיגולים? נגיד יש לנו סדרה של 5 עיגולים, שאנחנו נעביר את האדם לאיזה מצב מסוים בסופו של ההתפתחות ב5 עיגולים. מה אנחנו רוצים, באיזה צורה איזה צורה הוא יקבל על ידי ההתפתחות שלנו בעיגולים, שאנחנו מפתחים אותו. לא חשוב מאיזה מצב הוא נמצא, לאן הוא צריך להגיע. דרך 5 עיגולים, לאיזה צורה. ומה, אם כך, צריך להיות תוכן בכל עיגול ועיגול. כל עיגול מכמה, מחמש, שש נגיד, כן? שאלות שהוא עובר. נגיד חמישה שאלות. אז סך הכל חמש כפול חמש, זה 25 שאלות או נושאים קטנים, כן? שאדם צריך לעבור כדי להגיע לאיזה צורה רצויה. מה הם? פחות או יותר. בבקשה.
אז קודם כל התוצאה הסופית זה שאדם צריך להרגיש ולהבין שהטוב שלו והחיים שלו ושל כולם תלויים בחיבור.
בעצם תלויים בחיבור זה אומר להכיר בשני דברים, תלות בחברה והכרה בטבע, הטבע האגואיסטי שלו.
והוא יעשה את זה על ידי זה שהוא יראה את המעגל בתור אמצעי לפתרון לכל הבעיות בחיים.
אז מההתחלה צריכים ללמד אותו תבנית כזאת, שנקראת השפעת החברה עליו ואיך היא משנה אותו. אז צריך להתחיל לחלק את המפגשים שלנו כדי שהוא יגיע באמת למה שאמרנו, שהמעגל פותר את כל הבעיות, ואז לכן בחירה בסביבה זה הדבר הכי שהוא יכול לעשות בחיים שלו, באופן הבא.
כן, והבחירה בסביבה היא בזה שהוא בוחר לקבל את השכר שלו מההשפעה. בזה שהוא מרגיש מילוי מההשפעה, מהחיבור.
ולכן העיקרון העיקרי שהוא צריך לצאת ממנו רושם שדרך החיבור ניתן לפתור את כל הבעיות שלו היומיומיות, שזה הכלי המרכזי שאיתו הוא ניגש לפתרון הבעיות.
שפתרון הבעיות הוא עושה עם הראש, שהוא לומד לשים את הראש בתוך העיגול, ומתוכו להסתכל, והתהליך המפגשים צריך להדריך אותו לבירור איך להביא כל בעיה שמתעוררת אצלו לפתרון בתוך המעגל.
כל הבעיות, כל הדברים שהבן אדם מעלה ונתקל בהם וצריך להתמודד איתם, זה בעצם הרצונות שבו, ומה שעובד עליו זה המאור שבחיבור, והמאור עובד ועובד ועובד, וכל מעגל, כל שאלה, הוא יותר ויותר מקרב את הרצון שלו לבורא.
ודרך אותם השלבים, יכול להיות שגם נוכל להתאים את זה לפי תחומים או שלבי התקרבות לתוצאה הסופית, כמו שאמרנו, שבסופו של דבר הוא יבין שהתלות שלו היא בחיבור שלו עם הכלל.
כדי להגיע לזה, בעצם מתחיל עם הדבר הכי קרוב לאדם, שזה תענוג, תענוג מהחיבור. הוא צריך להרגיש שזה דבר כזה טוב שהוא לא רוצה לאבד אותו.
ותוך כדי הבירור הזה של איך אני רוכש תענוג טוב, הוא צריך להגיע לפקיחת עיניים בדרגתו, להבין איפה הוא חי, מה המערכת שבתוכה הוא נתון, איך להשתמש בה נכון.
אבל הוא צריך לחוות חוויה רגשית, אז איך נכניס לו את זה? אולי בזה שאנחנו רוצים לתת לו להרגיש שהחיבור זה דבר טוב, זה התענוג, אז אולי דווקא לראות איך אנחנו בסדנה הראשונה מכוונים אותו בשאלות שיותר, מצד אחד יותר רגשיות.
והמהלך עצמו של הסדנה הוא כבר יוצר מצב של רגש, לכן במפגש הראשון, הבנתי שאנחנו צריכים לנות 25 נקודות עכשיו, לא בכללות לדבר, אז קודם כל צריכים להחזיר אותו להרגשת החיבור או החום שהוא הרגיש, או שאולי לא הרגיש מספיק באותם מעגלים ראשונים שבהם משתתף, כדי להחיות ולהפס את כולם על החיבור הזה. אחרי זה להתחיל לברר מה המקור של ההרגשה הזאת, מאיפה זה נובע, מה זה הכוח המיוחד הזה. אחרי זה...
איך אנחנו מנקודה הסופית שאנחנו רוצים לראות אדם שיש בו נגיד חמישה תכונות שאנחנו רוצים שהם יתעברו בו עכשיו, כן, יתגלו בו, כן, נגיד השתכלות על העולם בצורה של מערכת שלמה, כן, אני לא רוצה במקומכם להגיד, אני רוצה שאתם תגידו לי את זה, כן, אבל נגיד שאנחנו רוצים שהוא יראה את העולם שכולם נמצאים במערכת אחת, לא עם זה בזה וכן הלאה, נגיד שזה הדבר הכללי שבטוח אנחנו רוצים שיחיה, כן, א', ב', תפקיד של ישראל בפנים, כן, שאנחנו זה חובתנו לעשות וגם כן צריכים בשביל זה כך וכך להתנהג וכן הלאה, איך אנחנו מסוף, כן, מושכים את כל התכונות האלה להתחלה כדי לסדר אותם כתהליך שבו אדם משתנה בחמישה החוגים שלנו, מעגלים שלנו. בסדר? סוף מעשה במחשבה תחילה. אני צריך לראות בסוף דמות שיהיה לו חמישה, נגיד, נתונים ברורים מה שאני רוצה. זה עניין החינוך. אני צריך לדעת טוב מה שאני מקבל בסוף. ולא אכפת לי מה קורה בהתחלה, כל אחד מגיע עם מה שבא לו, לא חשוב מה שיש לו, אלא איך אני, בתהליך של חמישה מפגשים, בונה בו את החמישה ההבחנות הללו. אז הבחנות, כן, נגיד הבחנה אחת. העולם עגול, בתלות ההדדית, זה נקרא עיגול, כן? א', ב', תפקיד של ישראל, ברור לנו, כן? נגיד, גם כן. ועוד. מה עוד? שלושה נגיד. בבקשה.
ביציאה של עצמי החוצה, אני תופס מציאות אחרת, מציאות חדשה. ביציאה מעצמי החוצה. לזולת. והסיבה לזה היא כי יש כוח אחד של שפועל במציאות, שהוא מביא אותה איזון כזה של הרמוניה, של השפעה הדדית.
ההשפעה הדדית גורמת לכל פרט לרצות, מעוררת אותו, ליצור קשרים עם הסובבים אותו, ואז אפשר להציע לו חוויה.
אני גם חושב שבן אדם צריך להבין שהוא נמצא במעגל והוא מקשיב ומתקלל עם אנשים, אז יש כוח שמתקן אותו, ובמקום הזה הוא יכול להפוך את הרצונות שלו ולהפוך למשהו יותר חדש, יותר מתקדם.
כי באופן טבעי הנטייה שלנו היא קודם כל לתת איזושהי הבלטה עצמית, ופתאום בתוך המבנה הזה של המעגל, מתוך הניסיון, הוא מבין שדווקא בסוג הזה של ההתקללות, או ממש לחוות את כל מה שמחוץ לו, דווקא שמה הוא מגלה מחדש את עצמו.
ואז הוא גם לומד שהכוח הזה שמתעורר כל פעם, שהוא לומד שזה האגו, זה כוח שלא צריך לדכא, זה דווקא כוח טוב, אם הוא לומד יחד עם כל החברים, להשתמש בו כדי לעלות עוד יותר מעליו, עוד יותר לעבר החיבור, דווקא דבר טוב.
אני חושב מעבר להכל, מה שדמרנו גם, צריך לצאת בעיקר עם צורך והכרה בהשפעת הסביבה. ההבנה בעצם שרק דרך יצירה אקטיבית של סביבה שתעלה ערכים למה זה טוב, עכשיו חדש הוא למד, כמו שאמרנו, בחיים שלו, הוא יוכל בעצם להמשיך את מה שהוא חווה פה במעגל, וזה ידרבן אותו ליצירת כאלה מעגלים בכל הסביבה שלו.
כן, כי ברגע שהוא ירגיש תלות בסביבה, אז יהיה אפשר להביא לו מעגל על תפקיד עם ישראל. אבל עדיין חסר לי את המעגל השני והשלישי, מה שם הוא עובר. בראשון הוא אמור כאילו לראות איך המעגל מביא לו את כל הטוב שהוא יכול לקבל בחיים, למרות שהוא מרגיש לא טוב בחיים. כאילו איך הוא דווקא משדרג את החיים שלו על ידי המעגל. מה קורה במעגל השלישי ושני ושלישי צריך לפערר?
אז אם אני מסכם, היה לנו לראות את כל המציאות דרך מעגל, היה לנו תפקיד עם ישראל, זה הוגדר מראש. פה דיברנו על כוח אחד שמניע את המציאות ועל השפעת הכוח הזה עלינו בתהליך. היה דיברנו על התעוררות האגו, שזה דבר שהוא טבעי וטוב שהוא קורה, והסביבה ככלי גם לעבוד עם ההתעוררות של האגו, וגם כפעולה אקטיבית מצידי, שבאמצעותה אני מתחיל לחיות בתוך האחרים. כאילו, אני חייב להתחיל לבנות מה שקרה לי פה, מחוץ לי באופן אקטיבי, בחיים שלי, כדי לשמור את ההרגשה הזאת, ולהעביר אותה הלאה, ואפילו להגדיל אותה. אז זה נגיד מטרות, שאפשר לנסח אותן בצורה מדויקת יותר.
ובזיפ, בכל מפגש אנחנו מתחילים מהרגשה של חום, של חיבור, ממש איזה שתי סיבובים כאלה, ואז עליהם אנחנו מלבישים את מה שאנחנו רוצים להעביר, פעם אחת זה תלות בסביבה, פעם אחת זה כל מה שדיברנו.
צד אחד, המפגשים האלה צריכים להיות מרגשים בהקשר של כמו אמא שחושבת על הבן שלה, כמו אהבה ראשונה, משהו שתמיד בן אדם נמצא בו ביום יום, אבל יש לו איזה משהו חדש בחיים שמרגש אותו, שנפתח לו איזה משהו כזה חביב כזה, שיש משם איזשהו משב רוח, רגש. מצד איך לפרוט את המטרה הסופית לשלבים הראשונים, בהתחלה צריך לקבוע לו את זה כהגדרה, כמשהו כזה בטון, כזה סמכותי, אחרי זה לפתוח לו את זה בשלבים לצורה סיבתית, ובשלב הסופי הוא צריך לחוות את זה רגש, כאילו בסדנה. וכל פעם שהוא רוכש את השלב הזה של הרגש, אחרי זה מעבירים אותו לשלב הקודם, שהגדרנו לו את זה כסיבה, עד שבסוף הוא מגיע למה שקבענו את זה בצורה סמכותית, כנכון, כאידיאל.
אני חושב שמתוך כל התגליות האלה שהוא מגלה על עצמו, שבעצם הוא יכול לעבור כל מיני גלגולים כאלה, אז הוא גם כן יבין שבעצם זאת התכלית של החיים וכל העולם, ואין לו עוד מה לעשות חוץ מלהתקדם ולהתפתח בצורה כזאת, ולשם כל זה, כל העולם הזה נברא.
ובהנחה שהנקודה הראשונה והנקודה האחרונה הם פחות או יותר המקום ש... זאת אומרת, אותו מעגל שאנחנו רוצים לסגור עם...
מה עם אותם חמישה ידיעות שאנחנו רוצים שהאדם יקבל כתוצאה מהחינוך בחמישה מעגלים? מה עם אותם חמישה, נגיד, ידיעות שאנחנו רוצים לראות בו בטוח ש... יתאבו בו, שיתפיסו אותו. מתוך זה הוא משנה את הפרדיגמה שלו. בבקשה, מה הם? מה אנחנו רוצים שיהיה לאדם כיסוד שלו החדש? אז אמרנו שניים, כן? או כמה? שהעולם הוא עגול ותפקיד ישראל. חוץ מזה, נו?
אולי שלב...
נו, תדברו, תדברו, אחריך.
אם העולם הוא עגול ותפקיד ישראל, אז איזה סוג של שימוש אנחנו עושים ב...
השלישי אפשר להגיד שזה עיגול עצמו, כן? שעל ידו אנחנו... העיגול ככלי, כן? ככלי כלי המשנה את המצב. זה שלישי ועוד.
שלא... שיש בעולם שני כוחות, קבלה ונתינה, ובאמצעות העיגול אנחנו יכולים ליצור כזאת סביבה שתתעל את שני הכוחות האלה רק ליותר טוב, חיים טובים.
תחשב לי את המילים מהפה. גם חשבתי על שתי הכוחות האלה.
שמערכת היא כולל שתי כוחות, נכון? קבלה והשפעה, והאיזון ביניהם, זה בעצם מה שאנחנו צריכים להשיג על ידי עיגול, כן? ותחת שני כוחות האלה, קבלה והשפעה, מה נמצא?
תחת שני כוחות
האלה. האם אנחנו זקוקים או לא לאינות מלבדו? תחשבו, זה חובה לחנך בזה את האדם תוך חמישה מפגשים הראשונים או לא? בבקשה. ואם כן, באיזה צורה אנחנו ניגשים לזה? נו, ודאי שזה לא במילים מילות קודש, כן, תורניות וכל כך. העובדה הזאת של כוח הטבע. נו.
אני נוטה להגיד שכן, למרות שבמכללה אנחנו מושכים את זה לסוף הסמסטר, אבל פה נראה לי שאנחנו צריכים לטפל בזה באיזושהי צורה שתיתן לאדם אחיזה בתכלית, בתוכנית, בחוסר מקריות, בטבע שמארגן את עצמו להתפתחות טבעית, אימננטית, איך אומרים אלי? פנימית, כזאת, שמניעה את עצמה בצורה שהיא כולית ושלמה וכזה, כאילו מה המקום הזה ללכת?
כן, ללכת ממקום כזה, כי מצד אחד אם אנחנו יוצאים מחוכמת הקבלה, אז מה יש להסתיר? להפך, צריך להביא לו את היסוד הכי חזק שהשיטה הזאת מביאה לאדם, וזה מטרת השיטה. אפשר לקרוא לזה כוח הטבע, אבל זה אמרה חלשה יותר. אין עוד מלבדו, שאם אנחנו נצליח להביא לבן אדם דרך מעגלים, אין עוד מלבדו, אז זה כאילו נתת לו את הכלי לתפוס את המציאות בצורה הכי נכונה שיש. אין דרך יותר נכונה מלתפוס את המציאות.
וזה גם מתבקש ועולה באופן טבעי מהרגשת הטוב שהוא חווה בתוך המעגל. כי אם אתה לא חופר מעט יותר עמוק, אתה עוד אחד מאלה שעושים דו-קיום או מעגלים יפים. השוני בינינו לבין כל האחרים שמעגלים, זה שאנחנו מנסים להגיע, לחפור עוד יותר עמוק בתוך הכוח שמתגלה שם, כשיוצרים לו תנאים. כי בתוך הכוח הזה תעלה השאלה הטבעית, אז בעצם איך אני יוצר תנאים שהוא יתגלה עוד פעם? כאילו, איך שוב פעם אני מגלה אותו בינינו? איך אני כאן לוקח את הרגשה הזאת, וכאילו אני לא מצליח במקומות אחרים, אז אני צריך שיטה מפה פתאום תוספת. גם דבר שהוא שונה אצלנו מאצל אחרים, זה ממש שיטה לגלות את הכוח הזה שהוא כבר עושה תוצאות, ואז מתוך זה גם נובע תפקיד ישראל, כי אחרת תפקיד ישראל מה לעשות? זאת אומרת, זה כאילו אם אין את זה, אז חסר לך, כאילו כל הפאזל מתמוטט, אין יסוד.
כן, אני רוצה שזה צריך להפוך להיות ממש בהתחלה, כי צריך להפיל את הסימון הזה שאנחנו מנועלים על ידי שתי כוחות, זה לא צריך להיות קשה כל כך, מסורים ותענוג, ומתוך זה פתאום בן אדם מבין ומרגיש שוואלה, אני עבד של כל החיים האלה, כאילו, ומה אני עושה פה וכל מיני כאלה שאלות. ואז נשאלת שאלה, באמת אם יש כוח כזה שמנהל ומנהל אותי בצורה כזאת, אז איך אני יוצא מזה, או איך אני עושה איזה פעולה מעצמי וכו'. בחירה חופשית כאלה.
לי יש שאלות איך לעשות את זה, גם אני מתלבט בזה בדיוק עכשיו עם ממש קבוצה ממשית שאנחנו מעבירים להם אמנם קורס של הנחיית מעגלים, אבל ברור לי שחוכמת הקבלה בצורה פרונטלית לא יכולה להיות שם, אז זה ידחה אותם.
שאלה, איך אנחנו מסך הכל שתי ההרגשות מה שיש בנו זה תענוג או איסורים, כן? על ידי נתינה וקבלה, מביאים את עצמנו להשתוות עם אין עוד מלבדו. שוב, רצון לקבל שלנו מרגיש או תענוג או יסורים. איך אנחנו על ידי נתינה וקבלה מביאים את עצמנו להשתוות עם אין עוד מלבדו?
כאשר יש
למטה לה... יש רצון לקבל, הוא מרגיש או תענוג או יסורים, על ידי קבלה והשפעה מגיעים לאין עוד מלבדו. ברור? איך?
כשרצון לקבל מתחבר עם הסביבה ומשתמש בה, גם כשיש לו תענוג אז הוא חולק את זה, הוא מחזק את הסביבה, הוא משתמש בסביבה הזו כמאגר, הוא לומד לעבוד איתה, אז הוא יכול לאחד כל התעוררות שהוא מקבל, שגורמת לו איסורים או תענוג, תוצאה מאיזושהי סיטואציה, בתהליך הוא יכול לקשר את זה לאין עוד מלבדו.
נכון, בעצם שאנחנו שמים את הרצון לקבל מתחת, זה בעצם כבר מסך שאנחנו יכולים גם את התענוג שלנו וגם יסורים אנחנו יכולים לשפוט אותם, אם אנחנו, הם שולטים עלינו, הם מפעילים אותנו, או שאנחנו רוצים להדביק אותם ולכוון אותם למטרה אחרת. כלומר, בעצם אנחנו כבר לא שופטים זה, אם זה מתוק לנו או מר לנו, אלא מה שמעניין אותנו זה אם זה אמת או שקר. ובעצם אנחנו בונים ממש פרצוף ורוחני שבו אפשר לגלות את ה, את ה, את ה, את האור, את העין עוד מלבדו.
כי גם מתוך החוויה שאנחנו חווים בתוך המבנה הזה של המעגלים, אפשר להרגיש שברגע שאנחנו מתעסקים בעצמנו, אנחנו חווים את כל הטלטלות, וברגע שאנחנו יותר עסוקים במסירה הזאת של מה שמחוץ לנו, נכנס איזשהו לבל אחר של הרגשה, ולא איזה שהם ייסורים כמו שהיינו חווינו אותם קודם.
ואז מתוך העבודה הזאת האדם מתחיל להרגיש שתי מערכות. מערכת אחת של הרצון לקבל, שנדחית מחיבור, מרגישה תענוג לעצמו, ומערכת אחרת של המעגל, המערכת המושלמת, שכשהוא נכלל בנתינה, גם מזה הוא חווה תענוג. ובפער ביניהם הוא מתחיל להרגיש שיש כוח אחד שבכוונה יצר את הפער הזה, כדי שבאמצעותו הוא יוכל לאדם להגיע להזדהות עם אותו כוח, עם כוח הטבע.
זאת אומרת, כל העניין להביא את האנשים לצורך באיזון בין הנתינה, השפעה, לקבלה. ומתוך זה שמבינים שבעצם כל הנתינה, כל ההשפעה זה כאילו דבר שהוא מוסתר, שהוא לא כאילו טבעי לנו, ואנחנו בעצם לא מונעים ממנו, אלא רק מקבלה, ובגלל זה אנחנו חווים איסורים, אז אם אנחנו רוצים לאזן גם את התענוג, אז אנחנו צריכים בצורה אקטיבית להפעיל את העבודה הזאת של הנתינה בינינו בדרך המעגלים, ואז אנחנו בעצם מגיעים לאיזה ייחוד בין שתי הכוחות האלה, שנותן לנו לראות שאין עוד מלבדו מייצר את הכל.
אני יש לי שאלה אליכם, כי קודם כל, לא יודע, לוקח שנים להגיע לכאלה הבחנות, ואיך בן אדם יעשי כזאת הבחנה בפעם אחת שהוא יושב במעגל, זה גם לא ברור. וגם כן, השאלה, האם בן אדם יכול פשוט לבוא ולא יודע, לא להיות במעגל הראשון ולהגיע פתאום למעגל השלישי? האם הוא יכול לבוא ומאותו מעגל שלישי לקחת משם תכונה, או שהוא חייב להיות תמיד בכל התהליך בשביל לרכוש את התכונות? לא יודע.
יש
אני עושה, אני ממשיך את החבר שבתוכו התעברתי, עונה לשאלה.
מתי אנחנו צריכים להכיר גדלות הבורא בתהליך הזה כדי להגיע להזדהות עמו? או לא צריכים להתחלה האם בדרך אנחנו צריכים להכיר גדלות הבורא? מדובר איך אני מרצון לקבל. אני, זה לא חשוב, לא קהל, אני, זה לא חשוב. אחר כך לקהל, איך אתם מממשים את זה. קודם כל, לפתור את הבעיה עצמה. אחר כך, איך מביאים אותה, מגישים אותה לקהל, ואיך הקהל פותר אותה, זה אחר כך. איך אני מרצון לקבל, על ידי תענוג ויסורים, שאני מרגיש, על ידי כוח התחייה וכוח קבלה, כן? או על ידי כוח קבלה וכוח השפעה, מגיע לדמות לידות מלבדו. כן? אז האם אני בדרך צריך להזדקק לגדלות הבורא?
זאת שאלה רטורית. אין לך כוח, אי אפשר לעשות את המעבר לצד השני בלי שיש לך גדלות הבורא.
זה בדיוק המצב, אני אצטרך את זה.
כדי להידבק לילוד מלבדו, שזה בדרך כלל יהיה מן הסתם כנגד כוח הקבלה וההנאה שלי במערכת הטבעית שלי.
תנסו לפתור את זה יחד, בנקודה ממוצעת ביניכם.
בנקודה הזו הממוצעת בינינו אנחנו חייבים גדלות הבורא. כי רק בעזרת גדלות הבורא אפשר להבין איך השניים האלה, קבלה והשפעה, אפשר איך בעזרת שניהם אפשר לנהל את המציאות שלנו ובכלל לעבוד איתם.
בשביל זה צריך כוח להתעלות מעליהם, ובשביל מה? כאן אם בן אדם מתרכז לזה, אז הוא מבין שחייב חומר דלק מסוג גדלות הבורא.
אני חושב שאי אפשר להוציא את אין עוד מלבדו מהמשוואה, את הבורא. כי אם אנחנו מדברים על רצון לקבל, ואנחנו מדברים על מסך, אז אנחנו צריכים לדבר גם על בורא, כאילו, זה חלק מכל הדבר הזה. אבל השאלה אם זה אנחנו אלה שצריכים להעלות את זה, או שזה משהו שצריך להעלות לבד ולהתגלות לבד, ואני חושב שזה משהו שמניסיון שלי, במעגלים, תמיד אנשים פתאום מתחילים לדבר על הבורא, קדוש ברוך הוא, אני לא יודע, יותר לכיוון של דת, אבל אנשים מבינים שצריך להיות פה עוד איזשהו כוח עליון.
נראה כאילו אפילו במושגים אפילו יותר ארציים, גשמיים, מדעיים או כל דבר כזה, צריך קודם כל להתחיל עם איזושהי הנחת יסוד, ואחר כך כאילו בסופו של דבר, אחרי איזשהו תהליך, להגיע לזה, לנקודה הזאת אחרי איזשהו סיבוב. לא רואה למה גם כאן צריך להיות פרש.
והנחת היסוד הזאת היא מתחילה ללבוש הרגשה באדם, והרגשה במעגל, עד שהוא מגיע לנקודה כזאת, שהוא פשוט רוצה למסור את עצמו, לעבור מהקבלה לתוך המעגל, דווקא בגלל גדלות הבורא, שזה נותן לו כוח.
אז הצורך או ההכרה בגדלות הבורא בעצם צריכה להיות מההתחלה, גם אצלנו וגם במעגל. המילים אחרות, אבל אם המגמה, השאיפה היא כל הזמן להתעלות, לצאת מעל הבועה הפרטית שלך ולחיות בתמונה שהיא שלמה, שבה כל הפרטים מתחברים בהרמוניה מופלאה, אז אתה חייב לעצב את הגדלות של התמונה הזאת מההתחלה.
כן, אז אם ככה, אז כאילו המעגל הראשון זה, הוא צריך להיות מעגל סביב מטרת המעגל. ואז שם, כאילו, כבר צריך, הוא כבר צריך לקבל איזושהי הבנה מסוימת שמהמעגלים האלה אני הולך לתפוס את, את המציאות בצורה נכונה, שזה אין עוד מלבדו. ואז יהיה לי תמיד טוב בחיים.
אנחנו מדברים על אין עוד מלבדו בצורה טבעית. כן? זאת אומרת, לא בצורה תורנית. אנחנו מסבירים שזה הטבע ושכוח הכללי הפועל בטבע, וכמה שאנחנו מתקדמים במחקר, אנחנו רואים שזה הכל מערכת אחת ופועל כוח אחד, וכוח הזה הוא כוח שמפתח את החיים, מפתח על ידי התהליך האבולוציוני את כל דומם צומח חי ואדם, ואומנם שהתהליך הזה הוא קשה, אנחנו צריכים להבין שזה שתי כוחות שפועלים, קבלה והשפעה, ואיך אנחנו מתקדמים על ידי הלחצים, אבל בכל זאת, הכוח שמפתח את החיים, אנחנו רואים את זה באבולוציה, ולכן אנחנו על בטוח, אמנם שלא כל כך טוב לנו בדרך, אבל אנחנו על בטוח מגיעים למצב הסופי, שהוא מצב צריך להיות המושלם, לפי איך שאנחנו רואים את הטבע שמפתח הכל, להתפתחות, להתפתחות, להתפתחות. כן? ושבדרך אנחנו כיצורים עם חוכמה ועם רגש יכולים להשתתף בזה, בתהליך הזה, ויכולים על ידי השתתפות שלנו להקל עלינו צעדי ההתקדמות גם במהירות וגם באופן, לעשות אותם יותר יפים, טובים, נוחים, ולעבור אותם יותר מהר. כן? על זה אנחנו יכולים לדבר. זה הכל מדע, זה הכל התפתחות, זה הכל זה לתת דוגמה מילד בבית ספר ועוד ועוד. נכון? נכון, יופי. אז איך אנחנו מדברים על אין עוד מלבדו? בבקשה.
קודם כל מתחברים בינינו.
כן. כמו שאנחנו כשמתכנסים ומתאספים, אנחנו קודם כל מסדרים שבחו של ה... אז גם כאן, אנחנו צריכים לדבר בשבח, בשבח החיבור. בשבח מה שנתגלה בחיבור. ממש כשמתחילים את המעגל. ואחרי שדיברנו בשבח חיבור, אז כבר אפשר לראות איזה מעשים אפשר לעשות כדי לקדם את החיבור וכו'.
והמעשים היחידים שאפשר לעשות כדי לקדם את החיבור זה להוסיף, להוסיף בחיבור, להוסיף ביחס טוב, לראות את ה... לדון את ה... את הזולת, את ה... לכף זכות, לראות אותם כנמצאים במצב השלם, מחוברים, מלאים, טובים, יפים, כל הטוב, לראות בהם.
כי ברגע שבן אדם מרגיש בחיבור, הוא מרגיש שהוא רואה בסביבה שלו את הידידים הקרובים, הוא פתוח לקלוט משהו חדש.
ובאמת ככה, בחיבור הזה שכולם יושבים ביחד ומדברים על החיבור ביניהם, אנחנו יכולים להוביל אותם על ידי שאלות, להבין שזה הכל בשביל לגלות את העין עוד מלבדו, אבל אני חושב שאת השאלות האלה שאנחנו מציגים, הם צריכים להיות רק עם רמיזה קלה, רק לכוון אותם, ולא ממש לדבר על זה, וברגע שאנחנו לכוון אותם, הם ידברו על זה בעצמם.
כן, כי אם בסך הכל בן אדם או תלמיד או כל אחד שבא להתנסות באיזושהי חוויה חדשה, מקבל איזושהי הדרכה ומוציא את המסקנות כביכול מתוך עצמו, דרך שאלות מנחות, אין הטבעה יותר חזקה מזה. גם התחושה שהוא גילה את זה בעצמו.
נכון, הכל מגלים באמצעות הרגש. הרגשנו חיבור, עכשיו בוא נדבר מאיפה באה לנו הרגשה הזאת. עכשיו הרגשנו התקררות, דחייה. מאיפה זה בא? עכשיו בוא נלמד לחזק את זה עם הסביבה. למה שני הכוחות האלה? מה הרווחנו? מאיפה זה בא? ולאט לאט הם מתחילים לגלות שיש איזה דרך הרגש, בעצמם מגלים שיש כוח שמוביל את כל הדבר הזה, וכדאי להכיר אותו אפילו.
זאת אומרת, מה שאנחנו עושים, בכלל כל המכניקה הזאת של המעגל, היא בעצם יושבים ביחד ושואלים שאלות. כאילו בעצם כל מה שאנחנו עושים זה לאור החיסרון. לאור החיסרון למשהו יותר גבוה, לשורש, לסיבה, למאיפה הדברים מגיעים, מאיפה אתה רוצה את מה שאתה רוצה, ולמה אתה רוצה, ולמה אתה לא מקבל את מה שאתה רוצה, ואתה יכול לשלוט בחיים שלך או לא, ומה הגורל, יש גורל, אין גורל, ודברים שאנשים בדרך כלל מדחיקים, אז ככה לאט לאט אנחנו מביאים אותם ל...
מביאים אותם לבירור, אבל גם פה צריך איזושהי רגישות, כי כאילו אנחנו שואלים אותם שאלות שאתה לא שואל את עצמך ביום יום. קיצור, צריך ליצור להם סביבה חזקה ביניהם לפני שמתחילים להנחית עליהם את הבירורים האלה. לא יודע.
אז דווקא הם עובדים מתוך רגש, כמו שאני אמר פה לפני זה, זה מאוד קל. כי אדם רוצה להרגיש סיפוק, הוא הרגיש אותה במעגל. עכשיו בוא נחקור ממה הוא הגיע כדי שתוכל להרגיש אותה כל הזמן בחיים. מסכים? מסכים. הרגשת, איבדת אותו לרגע? למה? מה זה קרה? ואז לאט לאט שמתחיל לבנות השריר הזה המשותף בתוך המעגל, אפשר להתחיל גם להשליך ממנו. אוקיי, אז כמו אצלנו במעגל, גם באנושות, גם בהיסטוריה, ושוב חוזרים למעגל. האפרט שאיתו צריכים לעבוד זה כל הזמן הרגש המשותף, ואיך אנחנו מתקדמים לב הרגשה יותר ויותר טובה במעגל בינינו. בתוך זה לאט לאט יורדים לשורש, יש פה שיטה לעשות את זה. שהשיטה הזאת והרגשה הזאת נובעת בעצם מאיזה משהו יותר גדול מסתם שיחה יפה בינינו שמתגלה. אולי אחרי זה גם זה מתגלה בעוד חיבורים ועיגולים, בלי קשר לאנשים הפרצופים הספציפיים שאני מכיר.
מתחיל לחשוב כשאתם מדברים שרבש כתב את כל הכתבים בשבילהם בכלל, לא בשבילנו. ממש להראות בצורה ממש פשוטה איך זה שאני... מפסיק לפסול את האחרים ומגדיל את החברים. ממש בונה מהם קבוצה, סירייה כזאת. עם כל התנאים האלה של רבש פשוטים. ואז הם מגלים בעבודה הזו את הכוח הפנימי הזה, ואז אתה רק צריך כמה מילים להגיד על זה, אבל הם מגלים את זה כבר מתוך עצמם. מגלים שיש באמת איזה כוח בפנים חדש שמתגלה, מתוך זה שכל אחד נמצא באיזושהי נטייה לחיבור.
זה שכל אחד נמצא בנטייה לחיבור, זה באמת הכלי שהוא הופך להיות מעבר לבירור השכלי של כל פרט, הגילוי הגדול שלהם, שביחס הזה שנקרא אולי אין עוד מלבדו, כלומר היחס של החיבור כלפי האחרים, מתגלה משהו שהוא כמו איזה קסם, שפותר את כל הבעיות.
כן, והקסם הזה הוא קשור גם לסיבה של הבעיות, גם לפתרון, ובאמצע נמצא אותו החיבור, שאני חושב שאנחנו צריכים לבוא עם כזה, לשרות כזה ביטחון, לתת להם את הביטחון הזה שהם חלק מ... שהם ניזונים ממערכת שהיא מאוד בטוחה ויציבה ויודעת, הם ינקו את הביטחון הזה והם יוכלו להיכנס הלאה בתהליך.
איך אנחנו מסבירים את הבחירה החופשית של האדם? שזה בעצם האדם הוא יותר מבהמה. זאת אומרת שיש כל מיני חלקי הטבע, דומם צומח חי, ומדבר זה מי שמקבל בחירה חופשית על עצמו, מסוגל לקבל בחירה חופשית על עצמו, הוא נקרא המדבר. איך אנחנו מתרוממים מדרגת החי לדרגת המדבר, איך אנחנו יכולים לאבד את הדרגה המדבר ושוב להיות חיות, ובמה בדיוק הבחירה החופשית שלנו, ואיך אנחנו מחזיקים בה, כדי לא ליפול לרמת החיות, להישאר בני אדם, ואיך מדרגת בני אדם, על ידי בחירה חופשית, אנחנו מגיעים לדרגת האלוקים, היינו לדרגת הכוח העליון או כללי של כל הטבע. ומה זה נקרא? לכבוש כוח הכללי של הטבע. מה אז קורה לנו? בבקשה.
אני חושב שהבעיה העיקרית זה שאנשים עדיין לא מודעים לכך שהם דרגת חי. כלומר, הם רואים את עצמם כמשהו מיוחד. הם לא מודעים, לא רוצה לקרוא לזה ככה, לשפלות שלהם. וברגע שהם כן יתחילו להתחבר במעגלים והם יראו שיש משהו יותר עליון, אז הם יוכלו לחלק בין הדברים ולראות שיש משהו עליון ויש משהו פחות מזה, וככה הם גם יבינו לאיזה כיוון עדיף לשאוף, והתחילו לקבל איזושהי תמונה.
אתם יכולים בדרך גם כן לדון בזה, למה זה נקרא שאני אדם חופשי, למה נקרא שאני אדם, אם אני עושה את עצמי דומה לאלוקים. אני סך הכל מקבל על עצמי עוד צורה איזה מסוימת. כן? למה זה נקרא חופשי? למה זה נקרא אדם? אני בסך הכל בהכרח מתפתח לדרגת להידמות למשהו. כן? למה זה הבחירה החופשית ואני אקרא אדם? רק בגלל שכביכול אני בוחר להידמות לו, אבל זה לא הצורה שלי, זה צורה שלו שאני מקבל על עצמי. בבקשה.
גם בשביל להגיע לנקודה הזאת של הצורה שלו, צריך להבין או בכלל לדבר על מה זה הצורה שלו, מה זה הניטרליות הזאת, מה זה החוסר תלות הזאת בין התנודות האלה של התענוג והאיסורים, שבאופן טבעי מוביל את ההתפתחות היותר נמוכה, ואז מתוך זה אולי להתקדם.
הצורה היא שלו, אבל הרצון להיות כמוהו זה דבר שאדם יצר אותו באמצעות ההתקדמות במעגל. זה שלו.
זה אומר שלהיות חופשי זה להיות אקטיבי במגמה של תנועה מחוץ לעצמי, ואז אני יכול לצאת משעבוד של תענוג ואיסורים.
והבחירה שלי לבחור בסביבה שדרכה החיים שלי ייראו אחרת ממה שהם נראים עכשיו. איך אנחנו מביאים בן אדם להכרה שהוא חייב סביבה בשביל לשנות את החיים שלו, ושזה הדבר היחידי שהוא יכול לעשות בחיים. כל השאר הוא מופעל.
זה בדיוק מביא לבירור של חופש. כי אם הוא מכיר את המערכת של תענוג יסורים, והוא מכיר שיש כאן איזו אפשרות לגלות כוח יותר עמוק בתוכה, עכשיו איך אני מתחיל לעבוד עם המושכות האלה כדי לקדם את עצמי לשם. ואני מאוד מהר מבין בתוך החוויה שאני חווה, שמה שיוצר, זה הקשר בינינו, יוצר את ההרגשה הזאת. עכשיו, איך אני יוצר כזה קשר בכל מקום כדי ליצור שוב את ההרגשה הזאת? איך אני יוצר כזה קשר בכל מקום כדי לעלות מעל מערכת התענוג והכאב שבה אני חיה במהלך לחלוטין? פה מתחילות לעלות כל מיני שאלות.
כן, אבל אני מבין, אני כבר מקבל הבחנה שהחיבור שאנחנו יוצרים במעגל הוא כאילו מרים אותנו איזה כמה מטרים באוויר, אז יש לנו יכולת להסתכל על הדברים האלה בכלל. לחשוב איך אנחנו בוחרים סביבה, לא בוחרים סביבה, איך אנחנו מתחילים לעבוד, רצון לקבל, רצון להשפיע וכו'. אבל הכל מתחיל מזה שאני, החיבור שאנחנו מייצרים, הוא מרים אותנו ככה כמה מטרים, ואז אנחנו יכולים להתחיל בכלל לעבוד.
כי במצב הזה אני מקבל, מרחיב את השכל, את הרגש שלי, וזה הצורה החדשה שנקראת אדם.
שאת הצורה הזאת החדשה שנקראת אדם, אני רוחש בעזרת ואהבת לרעך כמוך, שאני מנסה דווקא להיכנס לרצונות של החבר ולהטיב לו. ואז בזה אני נעשה חופשי, שאני יוצא מהמקום הפרטי שלי, שכל הזמן תפוס באותו הדבר הפרטי שאני רוצה רק עליו, רק אותו לפתור, ואני יכול כבר לדלג, אני יכול לחשוב מזווית אחרת, מזווית אחרת, ואני כבר לא כבול, אני כבר מתחיל ככה, כמו שעמדתי והחול מגיע ליד הברכיים, אני מתחיל ככה, כמו לנסוע על החול, וממהירות מסוימת אתה פשוט מרחף על החול.
ובאמת שהאור עובד ועובד ועובד על הבן אדם, אז הוא מתחיל, הרצונות שלו מתחילים להתמלות באור, ושהוא כל כולו יכול להבחין בין סוגים של רצונות ומילואים שממלאים אותם, אז הוא יכול כבר להגיד שהוא אדם, כי אדם זה דבר כבר מאוד מאוד גבוה. זה דבר זה כלי רוחני שיש בו הבחנות, ויכול להיות בקשר כזה עם הבורא, בקשר במין דיבור כזה, דיבור של הספירות עם הבורא. והבורא כלפיו.
שכמו שאנחנו, כמו שאמרת, הנקודה הראשונה והנקודה האחרונה בערך פחות או יותר צריכות להיות אותו דבר. שהמעגל הזה מעביר אותנו איזשהו תהליך בסופו של דבר של בירור. לגבי הנקודת פתיחה שלנו, ככה זה צריך להיות עם כל דבר שמכניסים בתוך המכבסה הזאת. במקרה הזה זה הבורא, במקרה אחר השפעת הסביבה, ולאט לאט הכל מתחיל בנקודה ראשונה, עובר תהליך בתוך המעגל.
כן, זה בעצם
למה אני צריך עשירייה? עיגול, כדי לטפל בחיים שלי. וחוץ מזה, בעצם אין לי אמצעי לתקן את המצב, ולמה זה לא היה קודם, אלא רק עכשיו.
טוב, למה זה לא היה קודם אני לא יודע, חבל, אבל למה אני צריך עשירייה? כי בלי העשירייה אין לאדם...
הכוונה היא למה זה לא היה עד ימינו, כל העניין הזה בכלל לא התגלה. עניין של עשיריות, עניין שדרך עשירייה אני יכול להשפיע על הגורל שלי. אנשים לא ידעו על זה, עכשיו זה מתגלה. כי אנחנו אומרים שזה פטנט אוניברסלי. אז איפה הוא היה משך הדורות? בבקשה.
זה היה ליחידי סגולה, לעבר ממורה ותלמיד. זה כנראה התבטא ביחסים ביניהם, אבל עכשיו שחוכמת הקבלה צריכה להתגלות לכולם, אז בעצם זו השיטה שאנחנו צריכים לממש קודם על עצמנו, ואת השיטה הזאת למסור להמונים.
כן, אפשר לראות גם על התהליך שאנחנו עברנו, איך ירדה אלינו ההופעה הזאת של העשיריות, כשהיינו מוכנים להעביר את זה הלאה, למעגלים בעם. זאת אומרת, יש פה איזה מין התבעה של התהליך של ההתפתחות הרוחנית, שאנחנו כולנו כבני אדם, אנושות, צריכים לעבור. אנחנו קיבלנו לתרגל את זה קודם על עצמנו בצורה יותר פנימית, וכך אנחנו מעבירים את זה הלאה באדפטציה לקהל הרחב.
ועכשיו שמעבירים את זה הלאה, זה סימן שכל הקיום של האדם יכול לקרות רק בתוך כלי, וכלי זה חיבור הרצונות. ומתוך זה צריך להרגיש, מתוך זה צריך לחשוב, צריך לחיות. אז חייב שיהיה אסיריה. בעצם מה קורה תכלס? הפעם הראשונה אדם כאילו נכנס למצב שאני חייב קבוצה בשביל להתקיים.
אז בעצם חוכמת החיבור חיכתה לימינו, ימים שבהם כל העולם נמצא במצב העגול, וכל האדם נמצא במשבר המרובה שחסר לו עיגול, ואז עכשיו שיש צורך באנושות להתמודד עם בעיות שהם כולן, הפתרון להם חייב להיות עגול, במשפחה, בחינוך, בכלכלה, בפוליטיקה, בכל דבר יש מבוי סתום, שהפתרון לו הוא איך אני מעגל את הבעיה, איך מעגלים בעיה, צריכים לרכוש בפנים יסוד אינטגרלי באדם, שיסתכל על המציאות דרך משקפיים אינטגרליות. הנה הסירייה.
זה קרה באמת בגלל שאנחנו מצינו את מדרגת ההתפתחות הזו של האגו שמיצה את עצמו, לכן קיבלנו עכשיו את האפשרות להתפתח למדרגה הבאה, שזה באמת רק בתוך בנייה, כמו שאמרו חברים, של רצון משותף, של חיבור הרצונות, של הבנייה של המקום הזה, שזה יכול לקרות רק בתוך הסירייה, ששם אנחנו כבר מגלים את עצמנו מחדש, מגלים את האני החדש, את האנחנו, את הכולל.
והכולל הזה הוא מותם לכוח.
מתי 10 הופכים להיות לעיגול? 20, 30, לא חשוב כמה. אפילו 2 יכולים להיות עיגול או לא. ככה ליתר הבלבול. יכולים להיות 2 עיגול או לא. מתי? באיזה תנאים? אחד לא יכול. כן? או גם כן, כן. מתי אנחנו מקבלים צורת העיגול שעליה מדובר? בבקשה.
צורת העיגול אנחנו...
יש משולש, יש מרובע, יש מנוגוגולניק. מנוגוגולניק.
מרובי צלעות.
מרובי צלעות. מתי זה הופך להיות לעיגול? שאין סוף צלעות, זה כן, אבל... תכלס, האם זה 2, האם זה אפילו 1, 10, מתי זה הופך להיות לעיגול? 10 צלעות זה לא עיגול, נכון? וכל זאת, נו.
כשמתחילים להיות בגמישים במרחב שאני תופס את עצמי מבחינת הרגש, מבחינת ה... יחידיות והיחידיות שלי, ואני מתחיל קצת יותר לאפשר לאחרים להיכנס וגם כן לספוג מהם רצונות, מחשבות.
ושהרצונות והמחשבות של כל אחד הם ייחודיות, וכל אחד בעל תרומה שווה למרכז המשותף, שבו ממנו כל אחד מאיתנו מקבלים, שכלפיו אנחנו עובדים.
אני חושב שעיגול זה כשאנחנו מגלים את הרצון לקבל שלנו, וכנגדו אנחנו יכולים להתבטל כלפי מישהו, כלפי משהו, ולהתחיל לעבוד עם הרצון הזה ולאבד אותו לכל מיני צורות.
אני חושב שכמו שנאמר, שהכל פועל כלפי מרכז אחד, באיזשהו אופן שוויוני, שהמרכז הוא המקום ולא הנקודות שמודדות אותו.
וכלפי המרכז הזה כל אחד מנסה להתבטא, להיכנס יותר לדברים של החבר, להמשיך אותו, ולא לסיים בהכרח את המשפט, אלא לדעת שהחבר הבא.
כבר פשוט מתוך הביטול והרצון שלו להיות אחד יחד עם החבר, עם כל החברים, מגיע למצב שהוא מסכים לראות שבעצם העיגול כבר קיים, ולכן...
ולכן העיגול הזה מתקיים לפי מידת הוויתורים של כל אחד על עצמו, ואותם הוויתורים הם העיגול שממנו... ממנו יוצאים מהצלעות ומתעגלים.
הם לא בדיוק אותו העיגול, זה מה שהתכוונתי להגיד, אלא הם ההכנה להדבעה של צורה עליונה שהיא עיגול. כי בינינו אין עיגול. אנחנו צלעות. וכמה שלא נתעגל עד אין סוף, תמיד יישארו צלעות. אז חייבת הצורה העליונה להחתים חותמת עגולה. שאין בטבע האדם כזה חותמת.
לכן אנחנו הופכים להיות עיגול כשכל אחד מגיע לבקשה אחד על השני, שהחותם הזה כבר, מה שנקרא, יחתם עלינו, והפוך אותנו להיות אחד כמו.
כן, זאת הצורה המתקדמת ביותר לפני שהצורה הזאת מתגלה בינינו, שיש מעבר מדי מעיגול, שמשחקים בעיגול, לבין שמתגלה העיגול.
בתוך הבנה של תלות הדדית ותמיכה, ערבות הדדית וביטול כלפי המרכז המשותף.
אני חושב שאנחנו מתחילים בצורה של מרובע, והבורא בא באמת ונותן לנו את הצורה של העיגול, כי זה הצורה שלו. שהוא פשוט משפיע בצורה חלוטה, וכדי לעבור את השלב הזה אנחנו צריכים להתחבר בינינו ולקבל את האור שיהפוך את הריבוע לעיגול. אולי זה יהיה עיגול בתוך ריבוע ומספיב עוד עיגול, מין שילוב של כל מיני צורות.
עיגול זה צורת הראש הפרצוף, וגוף הפרצוף הוא ריבוע. כן? מה זה, סימן שכל האנושות היא צריכה לקבל צורת הריבוע? מה ההבדל בין זה לזה? בבקשה. אז איזה קשר צריך להיות בתוך ישראל, שזה ראש, ובין כל היתר הרצונות שנקרא אומות העולם, נגיד, שזה גוף, שגוף הוא לא עגול אלא מרובע, כן? לא מרובע, איך קוראים לזה? מלבן. בסדר, מלבן. בבקשה. יש הבדל בחיבור בין בתוך ראש ובתוך הגוף? בבקשה. האם זה בעיה? אתם יכולים לדבר גם כן על הצוואר, קשי עורף, כל מיני כאלה דברים בדרך.
אם זה קיים, סימן שלכל הדברים האלה יש מקום, ויש איזשהו תפקיד בתוך המבנה הכללי השלם. לא צריך להיות אחד יותר ואחד פחות בסיכומו של דבר.
כן, אלא הכל מדובר בצורת היחסים, שיש את החלק שהוא צריך להעביר, אבל אותו חלק הוא באמת כשעורף, והוא לא יזוז, אם לא יהיה חסרונות שמושכים אותו מהצד של ה... לאומות העולם, אבל הם יכולים לקבל רק בהתבטלות, בהתכופפות כלפי ישראל.
זאת אומרת, יש מין איזו היררכיה כזאת מאוד מוזרה, שצריכה להתרחש בין מערכת שמפעילה את האנושות, שהיא פועלת בצורה שוויונית ועגולה, ומערכת שמסודרת בצורה היררכית, ויש איזה מתאם שצריך להיות בין שתי המערכות האלה, זה משהו שהוא צריך להיות מצד אחד מאוד נוקשה, חזק, כזה פלדה שיכול להעביר כאילו את הדרך, ומצד שני מספיק גמיש בשביל להיות רגיש למציאות ולהתפתחות. זה העורף, הצוואר הזה, אולי.
אולי, כי בסופו של דבר זה האור עובד והוא שורה בהכל, ונראה לי לא משנה איפה נמצאים במערכת, העיקר להתבטל במערכת ולאפשר ליצור קשר בין החלק שמעליך והחלק שמתחתיך.
היה לי הרבה תשובות, עכשיו ברחו לי מהראש. ברור שצריך בינינו להתמוסס אחד בתוך השני, ומזה יבוא הרגשה של כל המערכות האלה שמתוארות בתעס, שם ראש, צוואר, גוף, איך הם בעצם מתוך העיגול מתגלות.
אהבתי שאלי איכשהו נעלם שנייה בחברים ככה בתוך המעגל. זה התפקיד שלנו באמת קודם כל להיעלם אחד בשני, ואז להפוך באמת להיות אותו צינור שדרכו עובר גם למטה, גם למעלה. וזה בסדר שאנחנו קשי עורף. אנחנו מההיפוך הזה בסוף נבין אחת רוח, גם למעלה, גם למטה.
למעלה זה אצל המורים שלנו, שהם הראש, זה כל המורים, כל המקובלים, שהם כבר בנו את השיטה הזאת. ישראל זה המתאם, המעבר, והגוף הוא בעצם כל שאר הרצונות.
שאלה הבאה, אולי אחרונה. הגמר התיקון הוא שכולם מתגלים בעיגול אחד. השאלה היא, איך אותם הרצונות שאין להם בחירה חופשית, אלה מקבלים הכל מהמוכן מהרצונות שנקראות ישר כל, איך הם משלימות את עצמת כדי להתגל כמו ראש, כמו ישראל? כי בכל זאת יש כאן חוסר בבחירה חופשית, בבירור, כן? איך מגיע השלמה כדי שכולם יהיו בעיגול אחד?
כנראה שיש להם בתוך תחום הרצון המסוים שלהם גם כן תתי ברורים, כי המערכת היא גדולה, היא אינסופית, אז גם מתוך זה הם ירצו לרכוש את השיטה וליישם אותה אצלם.
אני חושב שאם באמת העולם, אומות העולם, הוא מרובע, והבורא זה עיגול, אז החלק שמחבר בין המרובע לעיגול זה ישראל, שזה המשולש. כן, בדרך שאנחנו רוצים להביא את הצורה של המרובע לעיגול, אז אנחנו נגלה עוד באומות העולם יש עוד הרבה חלקים שרוצים ומוכנים, שהם כמו בחינת ישראל, למשוך את כל האומות העולם לכיוון של העיגול.
איך עם הגיאומטריה הזאת? ובהנחה שבאמת במציאות מתקיימות כל הצורות האלה, בערך הסגולי שלהם, השוויון הוא שווה.
כן, כמו משולש וצלעות סתם. זה בדיוק הסיבה שישראל הוא כשעורף, כי תהליך התיקון אצלנו וההגעה לבחירה חופשית זה תהליך שצריך ממש לקבל בכל הבחינות, ואצל אומות העולם יש תהליך, אבל התהליך הוא קל, זה בהתמסרות, זה מיידי, ובזה בשנייה אחת הם מקבלים את כל מה שאנחנו מתייגעים עליו.
כן, אנחנו פשוט ככה רואים את זה בקפסולה הקטנה של הזמן שאנחנו נמצאים בדרך, אז אם לתאר איך זה ייראה, גמר תיקון, אנחנו כנראה הולכים להימתח כמו איזה מסטיק, וליצור מין איזה פער כזה מאוד מאוד בלתי נסבל, בין צד אחד יכולת של האנושות להאמין בנו, בסוג של אמונת חכמים, שכן, הם הולכים לייצר איזשהו משהו, מצד שני לא הולכים לקבל כלום, עד שכאילו יהיה מין איזה צורך כזה בלתי נשלט, שיגיע רב פעלים מקפציאל?
בבת אחת.
כן, בסופו של דבר כן מגיע בבת אחת הרב פעלים מקפציאל, כתוצאה מהמקסימום הצמדות ברמות שונות למטרת הבריאה, בין אם זה רק ביטול כלפי מי שמיישם אותה, בין אם זה רק הסכמה כללית, בין אם זה רק למסור את הבנים לחינוך המערכת הזאת, או מה שזה לא יהיה, עד שמגיע החלק האחרון שכבר אי אפשר, ואז המערכת נשלמת מלמעלה, כלומר מקבלת מלמעלה את צורת העיגול שלא קיימת בה.
הרב קוק רצה לחבק את כל האנושות, פשוט גילה שזה גוף אחד עגול ושמן, אז הוא לא יכל לחבק אותו. כנראה שאנחנו צריכים להיות באמת כולנו עגולים, זאת אומרת שכולנו שמים מעל הראש שלנו את תכונת ההשפעה, את הבורא כראש. וזה מה שיעגל אותנו, שאנחנו פשוט נהיה מותאמים למערכת, שכל אחד משפיע על השני.
ואז אין בעיה, כי החשיבות של הבורא היא בעצם מאפשרת לכולם חומר דלק, מילוי כוחות להתקדם בשמחה לעבר גוף אחד, עגול.
כן, מקווה שזה אולי
שאלה אחרונה. בזאת השם ממחר אנחנו צריכים לסדר את רשימת האימיילים, כתובות, מה שהשאירו לנו אנשים שהיו בעיגולים, ומה אנחנו עושים, באיזה צורה אנחנו ניגשים לטיפול. אני לא מדבר על העיגולים החדשים, אלו שהיו כבר בקשר, במגע איתנו. איך אנחנו מטפלים בהם? בבקשה. שאלה אחרונה. אבל בצורה מעשית, לא סתם ככה פלפול. כל אחד כאילו שהוא עכשיו קובע איך שזה יהיה. מאוד מעשית ולעניין, שמסוגלים את זה לבצע.
לפי המקום שבו נאסף הפרטים של הבן אדם, לאפיין את האווירה שהייתה שם, ואיך אפשר לפנות אליו בצעד הבא.
כן, אנחנו צריכים שיהיה קרוב למקום מגורים של הבן אדם, מקומות שכל ערב יהיו את העיגולים האלה, או כל פעם בשבוע, לא יודע כל כמה זמן, ולהזמין את האנשים האלה וליצור איתם קשר, אפילו טלפוני, ולהפוך אותם אם יש להם את ההשתוקקות לזה, אז פשוט להכין להם את הסביבה לכך.
באותו מקום, כמו שאמרנו קודם, צריך להיות לנו איזושהי נקודת התחלה, מה בדיוק אנחנו רוצים להוציא בתוצאה הסופית, וכמו שהתחלנו לעשות כאן, נתחיל לבנות איזשהו תהליך, כי סתם לפנות אליהם בלי שאנחנו יודעים לקראת מה אנחנו הולכים לקחת אותם, זה חסר אחריות. צריך להבין, כאילו, בנקודה הראשונה ההתחלתית, לאן אנחנו רוצים לקחת אותם, ואז להתחיל לבנות תהליך ולקיים איתם קשר בהתאם.
הייתי עושה שלושה מישורים. אחד, הייתי יוצר מדריך, גם בנייר וגם אינטרנטי, של איך לעשות מעגלים כאלה, וכל סוגי המעגלים, משפחה, חברים, שבן אדם יכול להפעיל את זה בעצמו ולחוות מחדש. הייתי עושה קורס טלוויזיוני / אינטרנטי, למי שלא רוצה כאילו לצאת החוצה מהבית אז יכול לראות, וגם הייתי עושה בכל עיר, או במרכז פתוח לקהל, או גם במרכז שלנו, קורסים או חינמים או בעלות מצחיקה, שפשוט אנשים באים, חמישה מפגשים.
הדבר המיידי החשוב ביותר לדעתי שצריך להקפיד עליו זה לשמור איתם על קשר. זאת אומרת, מהרגע שיש כאילו, אם יש אימיילים ויש יכולת לייצר איזשהו ניוזלטר, אז קודם כל לייצר ניוזלטר ולהגיד, אנחנו לא עזבנו, אנחנו פה, אנחנו מתחילים לראות איך אנחנו מנהלים, כאילו ממשיכים את זה, באיזה צורה, וגם לשתף אותם, לבקש ממצאות ורעיונות וכן הלאה. אחר כך צריך להגיע למצב שאנחנו בעצם ביחד איתם, אני חושב שכאילו אנשים בחופש שבאו למקומות באלת ובטבריה בקיץ, זה אופרה אחרת לגמרי ממה שאנחנו הולכים להיכנס אליה עכשיו. גם שגרה וגם מתחיל להיות קריר ולחצים וכאלה וזה, ואני לא יודע אם נוכחות סתם בתוך הרבה ברחובות היא סבבה, אבל יותר כאילו לייצר מין איזה טור כזה, כאילו של מעגלים, כאילו, אבל כמו ערבים כאלה שעשינו בשדה יצחק, וכאילו גדולים כאלה, של 30-40 מעגלים, כאילו בשיתוף עם הרשויות המקומיות וכאלה, שפשוט אנחנו עוברים ממקום למקום, ואז לגרום לאנשים האלה גם להיות סוכנים, ולהביא עוד אנשים ועוד משפחות ועוד כאלה שלא היו איתם בחופש, ואז גם הם יקבלו כאילו מין עוד איזה משהו, כאילו הבחנה כשהם עזרו כאילו והיו חלק מהפעולת השפעה, ופשוט כאילו לייצר כאילו את זה ככה בצורה עקבית.
ושנתחיל את זה מחר.
וממחר כבר לבנות מערכת שתהיה, אין עדיין, אז שיהיה מישהו שאחראי על דאטאבייס, כן, כזה דבר במפעל, וזה חסך מטורף שחייב להיות, להיבנות, על זה אנחנו נבנה את עצמנו כגוף. אחרי זה להתחיל להושיב את החברים בכמה מקומות במקביל באמת. אחד זה טלפונים לאנשים האלה ספציפית, לחזור, שחזרנו, שאנחנו קיימים, שלא שכחנו, וכבר הצעה ראשונה למשהו. אם זה מפגש פיזי ליד הבית, אם זה חוג בית פיזי, אם זה קורס אינטרנטי, אם זה לפחות, אני יודע, כתובת לשלוח אליה חוברת שאנחנו צריכים לכתוב סביב הנושא הזה. זה חייב להיות כמה שיותר מהר יצירת קשר והנאה לפעולה ראשונית מצד האדם. אנחנו חייבים לכן להתחיל לפעול בהרבה מישורים וחזיתות במקביל כדי שזה יהיה מוכן.
כן, צריכים מערך טלפונים, תסריט שיחה ברור שבו מציעים להם כמה פסיצ'קות כאלה, כמה אפשרויות, אם זה חוגי בית, אם זה כל דבר שאמרו פה קודם החברים. ועד כדי מצב של רק לשלוח חוברת או רק לראות הערוץ, זאת אומרת הכל צריך להיות, את כל האופציות צריכות להיות מוכנות.
כן, טלפונים תמיד עובד כי זה יחס אישי וזה מהמם את האנשים, יש לנו עם זה ניסיון. חוגי בית זה תמיד עובד, כי יש לנו גם בזה הרבה מאוד ניסיון, תביאו חברים, נעשה אצלכם כזה דבר, זה מאוד מפתיע את האנשים, כזה יחס זה כבר מעל ומעבר. חוץ מזה, גם כן לתת להם באמת איזשהו משהו כתוב.
מה שיותר מהר